בכל אופן, אז אני מבקש רשותכם, כיוון שחרגנו גם בשבוע שעבר מענייני התפילה ועסקנו בפרשת שבוע, בפרשת השבוע, בלחיות עם הזמן, אז גם היום אני רוצה לחיות עם הזמן ולהמשיך בפרשה ולגעת בנקודה, שוב ממש, בשלישי, ללמוד שלישי. אנחנו נפגשים ביום שלישי, אז לומדים שלישי. אם נפגשים ביום רביעי, צריך ללמוד רביעי. יום שלישי, צריך ללמוד שלישי. ובעזרת השם, אם אלול ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה, נחזור לענייני התפילה וללימודה. יש דבר מאוד מאוד מעניין, אני רק אקח גם חומש במדבר. לא צריך לעצמי פשוט, אבל יש. הנה, הנה, יש לי, יש לי, יש לי. האספקה הגיעה מיד. איזה מוכנות. אתה תכננת את זה, נכון גרשון? שאלתי מיד. יש דבר מאוד מעניין, אמוץ אומר שממד זה ראשי תיבות, מטות, מסעי דברים. לפחות במסעי ובדברים יש תופעה מאוד מאוד מעניינת שהיא חריגה מאוד במקרא. פרשת מסעי לעולם תיקרא ערב ראש חודש מנחם אב. או בראש חודש או ערב ראש חודש. ובפרשת מסעי, לא חושב שהגענו לזה בשבוע שעבר, ובפרשת מסעי יש תופעה גם היא חריגה לגמרי, לא רק בתורה, אלא בכל התנ"ך כולו. בכל התנ"ך כולו מופיע רק פעם אחת יום פטירתו של אדם. זה דבר מאוד מעניין. התנ"ך הרי מלא 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 מלא, התורה והנביאים והכתובים מלא ב... אמרתי לעצמי מקודם שהשיעור הוא לגילוי נשמתה של רחל בת מזל, אחות של הרב. ולהבדיל בין החיים לחיים לרפואתו השלמה של הרב נעים. אז הרי התורה מלאה, התנ"ך מלא בכל העניין, זה בחיי, והיו חיי ואלה שני חיי, אבל אף לא פעם אחת מציינים יום פטירה. יום הילולה, אצלנו זה מושגים מאוד גדולים. יום ההילולה של, יום הפטירה של, יורצייט של. רק פעם אחת בכל התורה כולה מופיע יום פטירה, וזה בפרשת מסעי, וזה ראש חודש מנחם אב, ולעולם תיקרא הפרשה ערב ראש חודש מנחם אב. וזה יום פטירתו של אהרון הכהן. יום פטירתו של אהרון הכהן מופיע תמיד בפרשת מסעי. זה עוד יותר מחייב הבנה, זה עוד יותר מחייב הבנה, כי... אפשר רק ללכת שם חומשים, נראה, אז לאימא ולך. זה עוד יותר... יש עוד חומשים שם בכניסה? זה עוד יותר מחייב הבנה, כי הסיפור עצמו על פטירת אהרון בכלל לא שייך לפרשת מסעי. הסיפור עצמו על פטירת אהרון סופר בפרשת חוקת. ושם לא מופיע יום הפטירה. שם מופיע עלייה לאור ההר, נכון? ואיך משה עולה איתו, ואלעזר יורד עם בגדי אהרון. סיפור ידוע. ומשה רוצה מיטה כמו של אהרון. שם לא מופיע יום הפטירה. פרשת מסעי בכלל לא אמור להופיע עניין פטירת אהרון. אנחנו לא יודעים על זה. וזה מופיע בהקשר מוזר מאוד. הרי כל פרשת מסעי, החלק הראשון שלה זה 42 המסעות. וב-42 המסעות אין ולו מסע אחד שיש בו הפסקה. מתארים מה היה וייסו ויחנו וייסו ויחנו. תיאורי הדברים שכן מופיעים במקומות מסוימים שעליהם מדובר, מופיעים בפרשיות שלהם, במקומות שלהם. סיפור קורח בחצירות, או במדבר פרן, וסיפור המרגלים, וסיפור, כל זה מופיע במקומות שלו. אבל לא כתוב, איסו ויחנו במדבר פרן, ושם נשלחו המרגלים. אין את זה במסעי. יש פעם אחת חריגה, אבל זה לכאורה לא חריגה כמעט. ויסעו ויבואו אלימה, ושם 12 עינות מים ו-70 תמרים. דו, זה לא סיפור. מה היה באלים? מה היה באלים? באלים ירד המן, בתתווה ויער. פרק שלם, על זה לא מדובר. רק שם 12 עינות מים ו-70 תמרים. זה תיאור של משהו שאגב, הוא תיאור של משהו מאוד כלל ישראלי. רש"י אומר 12 עינות מים, 12 שבטי ישראל, 70 תמרים, 70 מסכנים. איפה יש חריגה? בכל פרשת מסעי, בסיפור אהרון. שם הופיע, לפניכם יש ספר דברים, אבל אני קורא את זה טיפ-טיפה מבמדבר, כי אני עוד רגע מגיע אלינו. שם הופיע כך. ויסעו מעציון גבר ויחנו במדבר צין, ויסעו מקדש ויחנו באור ההר, בקצה ארץ אדום. ויעל אהרון הכהן לא ראה על פי השם. זה לא רק שזה לא חידוש, אלא מילא היית מזכיר איזשהו סיפור מסיפורי המדבר בשנה הראשונה, השנייה. נו, זה דור בשנה ה-40, אתה מזכיר לו סיפור. זה היה לפני כמה חודשים. הרי זה היה בראש חודש מנחם אב. פרשת מסעי היא ודאי לפני ראש חודש שבט. כי בראש חודש שבט כבר עומד משה רבינו באלה הדברים. אז מה פער הזמנים? 4 חודשים? 3 חודשים? על מה מדובר? וכל הסיפור חוזר. ויעל אהרון הכהן אל אור ההר על פי השם, וימות שם בשנת ה-40 לצאת בני ישראל מארץ מצרים, שלגבי השומעים זה השנה העדכנית. בחודש ה-5 באחד לחודש, וכמו שאמרתי, פעם אחת יחידה בכל התנ״ך כולו עם חריגה כזאת. ואהרון בן 23 ומעט שנה במותו באור ההר, פרשה סגורה. זה נראה טוב, נו, אולי חריגה, ובזה מסתיימים המסעות, לא? וישמע כנעני מלך ארד, גם זה הופיע שם בפרשת חוקת. והוא יושב בנגב בארץ כנען בבוא בני ישראל. ואומר רש"י שזה בא ללמדך שמיטת אהרון היא השמועה שנסתלקו ענני כבוד. מה הוא שמע? שמע שמת אהרון ונסתלקו ענני כבוד, וכסבור שניתנה רשות להילחם בישראל. לפיכך חזר וכתבה, כך רש"י, ואז חוזרים, ויסעו מאור ההר ויחנו בצמונה, ויסעו מצמונה ויחנו בפונון, ויסעו מפונון ויחנו באובות, ויסעו מאובות ויחנו ב...
מה הקשר של המודיע הענן לאהרון?
לא עמוד הענן, ענני הכבוד. בגללו באו ענני הכבוד, בזכותו יש את ענני הכבוד, בזכות מרים את הבאר, בזכות משה את המן, ובזכות אהרון ענני הכבוד. טוב, זה דבר מעניין מאוד מאוד, ולמה הזכרתי את זה? בגלל שאני רוצה לעבור לדברים עכשיו. כי החריגה הזו, בלי שניכנס עדיין לתוכנה, עוד מעט נדבר עליה. מופיעה בפרשת מסעי, ובדרך רמז, זה מאוד מעניין. היא מופיעה בפרשת מסעי, שלמרות שזה בכלל לא המקום, זה לא ההקשר, זה לא צריך להופיע שם. וזה מופיע בפרשת מסעי, וכמו באיזו השגחה כזו, ברמז ברור, זה מופיע לקראת ראש חודש אב. תתכונן. לאחד לחודש, בחודש ה-5. לא שמים לב, אבל בפרשת דברים קורה אותו סיפור. במה יש בפרשת דברים שהוא ההכנה לשבת הקרובה, או מה יש בשבת דברים שהוא ההכנה לשבוע הקרוב? כל סיפור המרגלים. בפרשת דברים, חוזר משה רבינו על סיפור המרגלים, ומסביר את סיפור המרגלים כפי שהוא מסביר אותו, ולעולם נקראת פרשת דברים בשבת חזון ערב 9 באב, וחמישה דברים הראו את אבותינו ב9 באב, והראשון שבהם הוא חטא המרגלים. נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ בחטא המרגלים. וכל הגזירה וההסבר על הגזירה מופיעה בסיפור פרשת דברים, שזה תמיד נקרא ערב תשעה באב. אז באמת, אמרת, ממד בהתחלה ככה בחיוך, באמת במסעי ובדברים יש דבר מאוד מעניין, בשתי הפרשות, שזה הפרשות של בין המצרים. אלה הפרשות של בין המצרים, מטות, מסעי ודברים, הממד. הפרשות של בין המצרים הן פרשות שמתארות מה קורה באותם הימים. זה דבר מאוד מעניין, מאוד מאוד מעניין, הרי לכאורה באמת אין... הרי אף פעם אין קשר בין פרשה לבין האירוע של אותו שבוע. ופרשות מסעי ודברים נכנסים לאירוע של השבוע. אז האירוע של השבוע בפרשת דברים הוא האירוע של סיפור המרגלים. מכיוון שאנחנו רוצים לחיות עם הזמן, כמו שאדמור הזקן אומר, אז בואו נפתח שלישי. שלישי של פרשת דברים בחומש. שלישי, פרק א', פסוק כ"ב, ואולי לפני שנפתח פרק א', פסוק כ"ב, כיוון שאנחנו רוצים ללמוד פשוטו של מקרא, אולי כדאי להוציא עוד חומשים, שמי שבא יהיה לו חומש. יש עוד חומשים דברים, גם שיהיו. פרק א', פסוק כ"ב, מתחיל שלישי של הפרשה, ולפני כן אולי רק באמת כדי לראות פשוטו של מקרא, כבר אמרנו הרבה פעמים שפשוטו של מקרא זה פשוט לפשוט את המקרא ולראות את המכלול. זה נקרא ללמוד פשוטו של מקרא, לראות את המכלול כולו, ולא להידרש לנקודה מסוימת אחת במקרא. אז הספר... שאנחנו לא נכנסים עכשיו לעניינו, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, במדבר, בערבה, פותח בפתיחה ראשונה של כמה פסוקים שמתארים איפה ומתי משה רבינו מתחיל את ספר דברים. ראש חודש שבט, עבר הירדן בארץ מואב, פסוק ה', בעבר הירדן בארץ מואב, הועיל משה ביאר את התורה הזאת לאמור. אני קורא את זה כדי להבין את שלישי עוד רגע. מה השם דיבר אלינו, הועיל משה ביאר את התורה הזאת לאמור, פירושו, משה רבינו מתחיל, כך אומר רש"י, הועיל זה התחיל, ביאר את התורה הזאת לאמור, הוא עכשיו מתחיל את כל הדברים, את כל ענייני התוכחה, את כל ענייניו, במה? השם אלוהינו דיבר אלינו בחורב לאמור. רב לכם שבט בהר הזה. פנו וסעו לכם ובואו הר האמורי ואל כל שכניו בערבה, בהר ובשפלה ובנגב ובחוף הים, ארץ הכנעני והלבנון עד הנהר הגדול נהר פרת. ראה נתתי לפניכם את הארץ, בואו ורשו את הארץ אשר נשבע השם לאבותיכם, לאברהם, ליצחק וליעקב, לתת להם ולזרעם אחריהם. אני חוזר רגע להתחלה. זה דבר מופלא, השם אלוהינו דיבר אלינו בחורב לאמור מה? אמרנו הרבה פעמים, אם היינו עוצרים בפסוק הזה בלי לראות את ההמשך, ואין לפני אף אחד חומש, והייתי אומר, כתוב השם אלוקינו דיבר אלינו בחורב לאמור. מה הוא דיבר בחורב לאמור? אנוכי השם אלוקיך. זה מה שכולם היו עונים. מה הוא דיבר אלינו בחורב? אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה. השם אלוקינו דיבר אלינו בחורב לאמור מה? רב לכם שבט בהר הזה. אומר רש"י כפשוטו. ואחרי זה הוא מביא ויש מדרשי אגדה. רב לכם שבט בהר הזה. הדבר הראשון שבו מתחיל משה רבינו את הכל זה שהשם אלוקינו דיבר אלינו בחורב בהר סיני לאמור. אתם נמצאים פה יותר מדי, אתם צריכים ללכת מפה. פנו, ומיד תבינו למה פתחתי בפסוקים האלה כדי להבין את שלישי. פנו וסעו לכם. משפט מעניין. לכו. פנו, סעו לכם. פנו וסעו לכם ובואו הר האמורי ואל כל שכניו. הר מול הר. השם אלוקינו דיבר אלינו בחורב למור רב לכם שבת בהר הזה, בהר סיני. פנו, סעו לכם ובואו הר האמורי. על פי הרשב"ם, הר האמורי הוא הר המוריה. ובואו הר האמורי ואל כל שכניו, כל הארץ, ומתחילים מלמטה. בערבה, בהר ובשפלה ובנגב ובחוף הים, ארץ הכנעני והלבנון, עד הנהר הגדול, נהר פרת. עשו פה את החשבון, רש"י אומר, עזה, אשקלון, קיסרי, כך רש"י אומר פה, על חוף הים. ראה, נתתי לפניכם את הארץ. את כל זה השם דיבר אלינו בחורב למור. זאת אומרת, הנקודה שהשם אלוקינו דיבר אלינו בחורב למור הייתה מה? רב לכם שבת בהר הזה, פנו וסעו לכם, ראה נתתי לפניכם את הארץ, שימו עכשיו לב, זה מדהים, בואו ורשו את הארץ אשר נתתי. רש"י על המילים בואו ורשו, רש"י על המילים בואו ורשו, בחומשים האלה זה בשורה האחרונה בעמוד הזה, בואו ורשו, תשמעו את המילים, אין מערער בדבר, ואינכם צריכים למלחמה. אילו לא שלחו מרגלים, לא היו צריכים לכלי זין. שמעתם את רש"י? חוץ מההפתעה האדירה, מאיפה רש"י הביא פה את המרגלים לפשוט פה? מאיפה, מי ראה? מאיפה הוא ראה את זה? בואו ורשו. אומר המהר"ל וגור אריה, רשו, דיברנו בשבוע שעבר על זה של הרשת, זה גם מלשון ירושה וגם מלשון לגרש ויורש. ואם לא תורישו את יושבי הארץ, זה דיברנו בשבוע שעבר. אז והיו לסיקים בעיניכם ולצנינים בצידיכם וכו'. ואמרנו שהארץ הזאת נקראת ארץ מורשה, כי יש בה שני נתונים שהם כל הזמן הולכים ביחד. אתה היורש החוקי, אתה היורש גם אם אתה ישן, גם אם אתה לא עושה כלום, בעצמותך אתה קשור לארץ הזאת, אבל כדי לממש את זה אתה צריך להוריש את מי שלא מאפשר לך לרשת. ואמרנו שלכן גם התורה נקראת מורשה, ורק שני הדברים האלה נקראים מורשה. כי אתה בעצמותך קשור לתורה, מפני שאתה יהודי, כי תורה וישראל חד. גם אם אתה רחוק ממנה, כי אם תחווי קשת, אתה והתורה זה אחד. אבל כל הזמן זאת תורת מורשה. מורשה זה ירושה ומורשה. כדי לממש את הירושה, אתה צריך כל הזמן לדעת שוויה אשר תותירו, והיו לסיקים בעיניכם. אתה כל הזמן מזלזל בכל מיני חיבי ופריזי ויבוסי שמפריעים לך לחיבור הזה לתורה, ואתה לא מבין שהם לא מאפשרים לך שהירושה הזאת תתממש. אתה יורש חוקי, זה שני דברים שהם סתירה פנימית והם מדהימים. כל הזמן אתם המורישים והיורשים. זאת ארץ כזאת שבמהותה היא ארץ שצריך להוריש אותה כדי לרשת אותה. זה המהות שלה. ולא רק שעוברים את הירדן כי אתם עוברים את הירדן, אלא גם כאשר אתם יושבים בה. דיברנו על זה. גם התורה היא אותו סיפור. למה היא כל כך קשה? היא הכי טבעית לך, זו ירושה. לכל אחד מאיתנו יש רגעים שהוא מרגיש את זה. ובאותו הרגע שאתה מותיר ככה כמה מהמידות הרעות שאתה לא הורשת, זה משתלט עליך. ואתה נרדם עוד פעם. בעל התניא לומד את הפסוק, לא המתים יהללויה. לומד בעל התניא, אינו לועג לרש חס ושלום. הוא לא מדבר פה עכשיו שהמתים שמתו לא יהללו, באמת. זה לועג לרש, זה לועג למתים. אומר בעל התניא, יש בי חלק חי, שהוא כל כולו תורה, הנפש האלוקית שלי הוא חי. ויש בי חלק שניזון מהקליפות, שניזון מהמוות, שניזון לא מהחיות עצמה. ולפעמים אני מתפלל ומרגיש שזה לא זורם, שזה נתקע, שזה לא מהלל. אתה יודע למה? כי לא המתים יהללויה. כי כשזה מת זה לא מהלל. התורה הזו היא תורה מורשה, היא ירושה בעצמות. זה מהותי מאוד מאוד מאוד, זה עצם האמונה, בעצמות זה ירושה. אין הבדל מבחינת החיבור העצמותי של יהודי הנידח ביותר עלי אדמות לתורה בינו לבין משה רבינו. שניהם קשורים עצמותית לתורה באותה מידה. מבחינת הסובב, כמו שנקרא, מבחינת המהות. אבל כדי שזה יתממש, מה שקוראים במשפט דה פקטו, זה מורשה, זה כל הזמן. זה לא רק שאתם עוברים את הירדן, זה לא רק איזשהו סיפור היסטורי כשקיבלנו את התורה. זה דיילי. ככה הארץ וככה תורה.
מה זה שחזון דרשו על כתרים מורשה אלא מאורסה?
זה פילי פלאות. זה פילי פלאות. היא שלך והיא מנותקת ממך. היא שלך והיא מנותקת ממך. זה האירוסין. זה יפה מאוד. לא נכנס, אבל זה עמוק מאוד. זה היסוד שם, לעניות דעתי. אני חוזר אלינו. עכשיו תשמעו את הפסוק שלנו בדברים. זה אמרתי כשלמדנו את הורישו והורשתם. עכשיו אנחנו עוברים שלב. ראה נתתי לפניכם את הארץ, בואו ורשו. רשו, פירושו, זה ירושה שצריך להוריש כדי לממש. בואו, אומר, קלי קלות. בואו. מה בואו ורשו? ואין ענקים? אין נפילים? אין בני ענק? בא רשי והופך את העולם. ועוד מעט תראו שזה פשוטו, 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 פשוטו של מקרא, אין פה שום אפשרות אחרת, רש"י לא אומר פה דרשה. הוא פשוט פושט את האור ורוצה שנלמד את כל המקרא. אילו לא שלחו מרגלים, ולכן בשלישי של היום יהיה הבירור, ועדת החקירה שמשה רבינו הולך להקים, מי אשם בשליחת המרגלים ומה היא אומרת לי היום פה. וזו הפרשה של ערב תשעה באב לעולם. את זה צריך ללמוד, איך נכנסים לתשעה באב. אילו לא שלחו מרגלים, לא היו צריכים לכלי זין. אז למה זה נקרא רשו? הרי רשו זה גם ירושה וגם הורשה. רש"י לימד את זה במטות, כמו שעמוץ אומר, זה ממד, במטות הוא לימד בביורש, שזה רש, רש, זה לשון ירושה ולשון הורשה. אז אם לא, אם אין מה להוריש, למה בכלל? כתוב רשו, כי הארץ היא באמת ארץ שצריך להוריש ממנה את אחימן וששי ותלמי. תקשיבו, זה מאוד עמוק. אבל היא ארץ שצריכה להיות בית תפילה לכל העמים. זה לא יאמן מה שכתוב פה עכשיו. אתם יודעים מה הם מחפשים פה הנפילים ובני הענק? בעומק של העומק של העומק? יש ביטוי אצל קשה, תוך כדי מלחמה במפלצות האלה, קשה להגיד את מה שאנחנו הולכים להגיד עכשיו. כי אנחנו הולכים להגיד דברים לכאורה טובים. יש ביטוי אצל הרב קוק, במידות הראייה, שגם עמלק אינו נמחה, כי אם מתחת השמיים. מחות תמחה את זכר עמלק, מתחת השמיים. אבל למעלה מן השמיים? בשורש? מבני בניו של המן למדו תורה. בבני ברק, כנראה רבי עקיבא. מתחת לשמיים, זה מתחת לשמיים, אבל למעלה, בעומק, אתם יודעים מה מחפשים פה אחימן וששי ותלמי והנפילים ובני הענק והרוע הזה שמחפש 300 מטר מתחת לאדמה את מותינו? הם מחפשים את המקום הזה שהוא בית תפילה לכל העמים. הם מחפשים שיעקרו את הרוע משורשו. בלמעלה של השורש, הכל מחפש את זה. העולם מחפש את הגאולה שלו. צריך להוריש כדי לרשת. אלא שאלמלא היינו שולחים מרגלים, לא היה מערער ברעיון בכלל. כולם היו מקבלים את זה. אם חפץ בנו השם, והביא אותנו אל הארץ. הלא נעלה, יכול נוכל, ירשנו. אבל כששלחו מרגלים, אנחנו יצרנו ערעור, וכשאני מעורער, יש מערער בדבר בעולם. אתם שומעים את הפרשה של ערב תשעה באב? זה מה שהוא הולך לברר בשלישי, עוד שנייה. זה מה שהוא הולך לברר והוא מראה לנו שלא. זה הבירור, זה חשבון הנפש. אילו לא שלחו מרגלים, לא היו צריכים לכלי זין. מי בכלל אמר לרשי שמדובר פה על המרגלים? אומר רשי, בוא נלמד פשוטו של מקרא. נו, נסתכל בפסוקים. ראה נתתי לפניכם את הארץ, בואו ורשו את הארץ אשר נשבע השם לאבותיכם, לאברהם, ליצחק וליעקב, לתת להם ולזרעם אחריהם. ואתם רואים שלפי הפתיחה, מה הנושא שבו פותח ספר דברים? ירושת הארץ. השם אלוקינו דיבר אלינו בחורב, לאמור, נו, רב לכם שבט בהר הזה. פירוש, כיפשוטו. פירוש, אתם מאוד אוהבים לשבת בהר סיני עם קולות ולפידים וברקים, במקום לימוד התורה. אבל התפקיד שלכם הוא ללכת אל הר האמורי ואל הערבה ואל כל שכניו. למה הוא מזכיר פה דווקא את האמורי? כמו שבכל התורה הוא מזכיר את החיביזי והפריזי והיבוסי והגרגשי. כי התפקיד שלכם הוא ללכת למקום קיום התורה. לא למקום קבלת התורה. בטח שזה נוח יותר הר סיני. זה רוחני יותר. זה עננים, זה מופלא. אבל התפקיד שלכם הוא בואו ורשו את הארץ. אז מאיפה פתאום באו המרגלים? תסתכלו מה קורה בפסוק ת'. פתאום בפסוק ת' אתם רואים בפנים? מפסוק ת', כל שני, זה הפסקה שלא קשורה לכאורה. ואומר עליכם בעת ההיא לאמור לא אוכל לבדי שאת אתכם. השם אלוהיכם ירבה אתכם והנכם היום ככוכבי השמיים לרוב. השם אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים. איכה אשא לבדי תורככם ומסעכם וריבכם. אבו לכם אנשים חכמים ונבונים וידועים לשבטיכם. איזו פרשה זאת? שרי אלפים, שרי מאות ושרי עשרות. יתרו, זה פלאי פלאות. זבע אומר עליכם בעת ההיא. מתי אמרת לנו בואו ורשו את הארץ? כשהיינו לפני הכניסה לארץ. שרי אלפים, שרי מאות ושרי עשרות, זה היה או לפני מתן תורה או מיד אחרי מתן תורה. זה שנה לפני. איך אתה מחבר את זה בכלל? חכו. לא ניכנס עכשיו לשרי אלפים, שרי מאות, שרי עשרות, כי אנחנו בשלישי. צריך ללמוד את שני. זה דבר מדהים מה זה עושה פה. ואז תראו, זה נגמר בפסוק י' ח'. כל הפסוקים האלה, כל עשרת הפסוקים האלה, מתארים את העניין של שרי אלפים, שרי מאות ושרי עשרות. וכאילו כתוב עכשיו בפסוק י' ח', ואצווה אתכם בעת ההיא את כל הדברים אשר תעשון. זה היה סוגריים מרובעות. בעת ההיא, בעת ההיא. נכון? פתאום דיברנו על שרי אלפים, שרי מאות, שרי עשרות, כי לא אוכל לבדי שאת אתכם. ועכשיו חזרה. וניסה מחורב. נסענו מחורב בכף אייר. בשנה השנייה. ב-20 לחודש השני נעלה הענן. שרי אלפים, שרי מאות, שרי עשרות היו שנה לפניכם. חוזרים לעניין כאילו, בוא נחזור לסוגיה. ופעם הבאה נדבר על למה נכנסתי לזה, עכשיו נחזור לסוגיה שלנו, ואני שם מחורב. ונלך את כל המדבר הגדול והנורא הוא אשר ראיתם דרך הר האמורי כאשר ציווה השם אלוקינו אותנו, ונבוא עד קדש ברנע. ואומר עליכם, בתם עד הר האמורי אשר השם אלוקינו נותן לנו, ראה נתן השם אלוהיך לפניך את הארץ על הרש. כמו בואו הורשו, כאשר דיבר השם אלוהי אבותיך לך, אל תירא ואל תחת. למה אל תירא ואל תחת? כי אין מערער בדבר. אילו לא שלחו מרגלים, נו, לא היו צריכים לכלי זין. אז למה זה נקרא רש? כי זה יוריש את הרוע ויעלה את הטוב ואת הטוב של כל העולם, וביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. זה המגמה של המלחמה הזאת. זה שיש כמה גויים שלא מבינים את זה, זו בעיה קשה, אבל זו המגמה של המלחמה הזאת. להציל את ה, את ה, את ה, את הרעים מהרוע, להציל את המסכנים מה, מה, מה... היום אפשר להתחיל להבין ממה. עכשיו תשמעו, הריצובו, בבקשה פסוק כ"ב, שלישי. ותקרבון אליי כולכם, ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו, ויחפרו לנו את הארץ, וישיבו אותנו דבר, את הדרך אשר נעלה בה ואת הערים אשר נבוא עליהם. רק ברמיזה, הצעה, מה עושה פה שרי אלפים, שרי מאות ושרי עשרות. אתם יודעים למה יתרו הציע שרי אלפים, שרי מאות ושרי עשרות בעברית אחת, כדי שיהיה בעולם? במילה אחת. סדר. יופי מצוין. סדר שיהיה פה, נכון? גם אמא שלכם אמרה, סדר שיהיה פה? סדר שיהיה פה. סדר שיהיה פה מסודר, מצוין. אתם יודעים מה אומר רש"י על ותקרבון אליי כולכם? בערבוביה. עכשיו מתחיל לתאר משה רבינו לדור שנת ה-40, אחרי שכל שנה ושנה מתו מתי מדבר, דור היתומים. מה קרה, איך הגענו לחטא המרגלים? הוא יפיל את זה על עצמו, הוא יפיל את זה על העם. בואו נראה את זה. ערב תשעה באב, תשעת הימים, שבת חזון, מה לומדים בשבת חזון לפני תשעה באב? ותקרבו אליי כולכם ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ וישיבו אותנו דבר את הדרך אשר נעלה בה ואת הערים אשר נבוא עליהן. רש"י, ותקרבו אליי בערבוביה. ולהלן הוא אומר, ותקרבון אליי כל ראשי שבטיכם וזקניכם ותאמרו הן הראנו, זה אחרי מעמד הר סיני, את האש הגדולה. אותה קריבה הייתה הוגנת, ילדים מכבדים את הזקנים, ושלחום לפניהם, זקנים מכבדים את הראשים ללכת לפניהם. אבל כאן, ותקרבון אליי כולכם בערבוביה, ילדים דוחפים את הזקנים, זקנים דוחפים את הראשים. אתם יודעים מה קוראים לזה? פאניקה. מה זה חשוב הפרט הזה? ועוד אומרים שבדברים משה רבינו לא מוסיף, כי רק הוא חוזר על... תקשיבו לניתוח, ערב תשעה באב. וישיבו אותנו דבר, באיזה לשון הם מדברים. את הדרך אשר נעלה בה וישיבו אותנו דבר, הכוונה, אתם יודעים מה זה באיזה לשון הם מדברים? תגיד לי, הנפילים, בני הענק, מדברים נפילית או ענקית? אתם לדעת, אנחנו צריכים ללמוד מיד קורס בצרפתית עתיקה. אתם בטוחים שאתם בעניין? את הדרך אשר נעלה בה, אין דרך שאין בה הקמימות. את הערים אשר נבוא עליהן תחילה לכבוש. ואני אמרתי לכם, בואו הורשו. אין מערער בדבר. ויטב בעיניי הדבר. רש"י, בעיניי ולא בעיני המקום. גם אני בחטא. והוא מפורש יגיד את זה בהמשך, גם בי התענף השם בגללכם לאמור, גם אתה לא תבוא שמה. הוא לא אומר את זה במדבר, הוא אומר את זה פה, ואת זה קוראים ערב תשעה באב.
אבל הוא אומר לו בפירוש, שלח
לך. אני יודע, השאלה נשאלה, ומשה רבינו מסביר את זה לאט לאט, חכה. הוא יודע את זה, משה רבינו. ויטב בעיניי הדבר בעיניי ולא בעיני המקום. ואם בעיני משה היה טוב, למה אמרה בתוכחות? משל לאדם שאומר לחברו, מכור לי חמורך זה. אמר לו, הן, אתה מוכן למכור לי? אמר לו, כן. נותנו אתה לי לניסיון. זה חמור שאפשר חופשי לנסוע עליו? אמר לו, הן. בערים ובגבעות גם אפשר? אמר לו, אין. תעלה עליו על האלפים, זה חמור, חמור, זה קדילק. כיוון שראה שאין מעכבו כלום, אמר הלוקח בליבו, בטוח הוא זה שלא ימצא בו מום, מיד אמר לו, תול מעותיך ואיני מנסה מעטה. ככה עושים מערכת, אם יש אמון. אף אני הודיתי לדבריכם שמא תחזרו בכם כשתראו שאיני מעכב. ואתם לא חזרתם בכם. אתם יודעים איך קוראים למערער בדבר? איזה שפה הם מדברים שם? מה הקמימות? אם חפץ בנו השם והביא אותנו. ערב תשעה באב. דבר מופלא, צריך ללמוד אותו טוב. אותי תמיד הטרידה השאלה, האם יש קשר בין העניין שתשעה באב וחטא המרגלים לבין כל עניין חורבן הבית? ברור לי לחלוטין שכן. בפרשת מסעי עוסקים במות אהרון, אוהב השלום ורודף השלום, ועם זה נכנסים לחודש אב. בשבת חזון, שנייה אחת, במחילה, שנייה. בשבת חזון עוסקים בפרשת המרגלים. המשותף לשניהם הוא אחד. אם אתה רואה אלוקות, אתה לא מערער. אם אתה לא מסוגל לראות אלוקות, אתה לא תהיה מסוגל לא להבין את הארץ, וגם לא תהיה מסוגל לראות בסופו של דבר את אהבת חברו שיש בך. אם לא תראה אלוקות, אתה תיפול גם בנקודה הזאת. ואז, על מה חרב הבית? לא על שלא למדו תורה, או כמה למדו תורה, אלא על שלא בירכו בתורה תחילה. אתה לא תחיה את האלוקות הזאת. אתה תלך לארץ עם אלף למדנויות ושאלות ובירורים. אילו לא שלחו מרגלים, משה רבינו מדבר בגוף ראשון, יחיד ורבים. זה דבר פלאי. תראו הלאה. ויתב בעיני הדבר ויקח מכם 12 אנשים, איש אחד לשבת. אומר רש"י, איש אחד לשבת, מגיד שלא היה שבט לוי עמהם. ומההתחלה משה רבינו חושש, הוא לא מצרף את לוי. הוא אומר ליהושע, היה יושיעך מעצת מרגלים. אז למה אתה שולח? כי הקדוש ברוך הוא אמר, שלח לך. למה הוא אמר, שלח לך? אתה, אני איני מצווך. אדרבה, רוצים לברר, אבל בוא נראה אם הבירור הזה לא יפריע לאמונה. וניסינו שהבירורים לא יפריעו לאמונה, אבל בוא נראה מה קרה. ויקחו וידם מפרי הארץ, תראו את הפרשה של ערב תשעה באב, היא פלאית. ויקחו וידם מפרי הארץ, מי לקחו וידם מפרי הארץ? המרגלים. ויורידו אלינו וישיבו אותנו דבר ויאמרו, מה? טובה הארץ אשר השם אלוקינו נותן לנו, סיכום היסטורי מדויק. אתם יודעים מה עשו המרגלים? יופי של עבודה, קומפליט. אמרו, טובה הארץ. ולא אביתם לעלות. זאת ההיסטוריה? כך למדנו בספר במדבר? אגב, למי הוא אומר ולא אביתם לעלות? לאנשים שאז עוד לא היו בני 20. כי מי שהיה בן 20 כבר מת. אז אתם יודעים מה הוא אומר להם? אתם זוכרים שכשהיינו ילדים היו אומרים בלי הורים? הוא אומר, לא אתם לא אביתם לעלות. אבא שלכם. או, זה מרגיע. אלה האבות שקברנו. ולא אביתם לעלות. ותמרו את פי השם אלוקיכם. ותרגנו באוהליכם ותאמרו בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים. מה זה? לא אמרו את זה. אתם, אנחנו. ככה משה אומר, בשנאת השם אותנו, לא מדבר על המרגלים, הוא מדבר על העם.
לא, טובה הארץ הם לא אמרו.
הם אמרו טובה הארץ ועוד איך, הם אמרו וגם זבת חלב ודבשי. אבל הוא עוד לא מדבר. הוא לא מכניס את זה עכשיו, רגע. ותרגנו ואוהליכם ותאמרו בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו. אנה אנחנו עולים, ועכשיו הם אומרים אחינו אימסו את לבבינו. עם גדול ורע ממנו, ערים גדולות ובצורות בשמיים וגם בני ענקים ראינו שם. תגידו, אתם לא רואים מה כתוב פה? כתוב פה, חבר'ה, הכל מתחיל ממני. ממכם, ממני, מכולנו. אילו לא שלחו מרגלים, לא היו צריכים לכלי זין, אין מערער בדבר, בואו הורשו. אתם יודעים למה הארץ הזאת היא ארץ מורשה? כי היא מחכה שיורישו אותה מהרוע ושירשו אותה, והיא תהיה בית תפילה לכל העמים. זה החלום שלה, זה מה שהיא רוצה, זה מה שהיא שואפת. היא 2,000 שנות גלות דחתה כל עם שניסה להגיע הנה. היא מבקשת את זה. אין מערער בדבר. אז מה מעכב? תגדיר יותר מה מעכב? סברות. הגיונות. באיזה שפה מדברים שם? אולי נלמד טורקית. שם יש חסיד אומות העולם אחד. ימח שמו התורה נאו. באיזה לשון מדברים? אנה אנחנו עולים, עם גדול ורם ממנו, ערים גדולות ובצורות בשמיים. איזה מילים, איזה סופרלטיבים. ממש בשמיים? כלומר, זה עובר את השמיים. רש"י אומר, לשון הוואי, דיברו הכתובים לשון הוואי, זה נכון, אבל לא הרבה פעמים מדברים הכתובים לשון הוואי. בפרשת שלח, כשמתואר העניין בספר במדבר, כתוב נפילים, בני ענק, נכון? צורות, בשמיים. וגם בני ענקים ראינו שם. אגב, עכשיו אתם מבינים את מה שאומר כלב. הלא נעלה ויכול נוכל וירשנו אותה, אומר שם רש"י, ויעש כלב את העם אל משה ויאמר הלא נעלה. הוא, משה רבינו, אומר רש"י, קרא לנו את הים, הגיז לנו את הסלב, אם יאמר לנו עשו סולמות ועלו לשמיים, לא נצליח? לא הבנתי אף פעם איפה רש"י הביא את הרעיון. הם אמרו, זה בשמיים! וכלב אמר, אבל השמיים זה לא הגבול. אז מה? אין מערער בדבר. ואומר עליכם, לא תארצון ולא תיראון מהם. השם אלוהיכם ההולך לפניכם, הוא יילחם לכם ככל אשר עשה איתכם במצרים לעיניכם. בפרשת שלח, משה רבינו לא זוכה להגיד את זה, כי לא שומעים אותו. כלב אומר את זה. ובמדבר אשר היית, אשר נשאך, השם אלוקיך. כאשר יישא איש את בנו בכל הדרך אשר הלכתם. אני דילגתי באמצע על רש"י מקוצר זמן, אתם יודעים איזה דברים קשים באמצע יש ברש"י? הם אומרים, בשנאת השם אותנו הוציאנו. אומר רש"י, זו פסיכולוגיה פשוטה. זה אדם שתולה את המצב הנפשי שלו בשני. הם התכוונו להגיד, אי אפשר להגיד, אבל נצטט רק את רש"י, אי אפשר להגיד את זה. הם התכוונו להגיד, אבל אתם שונאים אותו. פה לא מדובר על בעיה באמונה, פה מדובר על שנאה. לא מכיר עוד מקום שכתוב כך. אבל אתם שונאים אותו. משל אדיוט אומר, מה שבלבך על רחמך, מה דבלי בילך. אתה אומר את זה עליו, זה הפוך. הלאה. ובמדבר אשר ראית אשר נשא אחר השם אלוהיך, אשר נשא איש את בנו בכל הדרך אשר לכתם עד בואכם עד המקום הזה. כל זה לא ראיתם? ובדבר הזה אינכם מאמינים שהוא מבטיחכם רש"י להביאכם אל הארץ, אינכם מאמינים בו. כי הארץ הזאת מביאה אותך למקום שבו אתה רק רוצה, ובצדק, מובן לגמרי, לברר את הדרך. לברר את הערים, לא צריך לראות את זה רק שלילי. לכן ויטב בעיניי הדבר, אמרתי אדרבה, אם זה יעשה לכם יותר תשוקה, ויותר הבנה בשכל, ואיך עולים, ותבינו את הסדר, אדרבה. אבל אז ראיתי שטעינו כולנו שזה פגם בעצם האמונה. כשהפגימה היא באמונה שלי, אז יש מערער בדבר. אז צריך כלי זין. אז הכל נופל. מי שלא הבין למה אמר רש"י הראשון על התורה את רבי יצחק המפורסם. לא הייתה צריכה התורה להתחיל אלא בחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שנצטוו אומתם, פתח בבראשית שאם יבואו אומות העולם ויאמרו ליסטים אתם כל הארץ. אנו אומרים להם כל הארץ של הקדוש ברוך הוא, וכל זה הוא לומד מאיזה פסוק? משום שכתוב, כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים, ודרשו כבר כל המפרשים. אבל אתה אומר שאם יבואו אומות העולם, שאם יבואו כל מיני נשיאים חשובים, פתאום יגידו כן חשוב מה יאמרו הגויים, כי זה באמת קשה. אז אני מודיע לכם, אומר רש"י הראשון על התורה, אם יבואו אומות העולם זה מפני שאתם אינכם מאמינים. ותבדקו מה נשמע. ואם אתה תבין שלאן אתה הולך זה ברור לך, לא יהיה מערער בדבר ולא תצטרכו לכלי זין. וזאת תהיה ארץ מורשה. אתם תבואו, תורישו, תרשו ותרוממו את הכל. למה? כי זה מה שהעולם רוצה בתוך תוכו. אלא מה הוא רוצה? מאורות מוות. מה הוא רוצה? העולם. מה, הוא מטורף לגמרי? זה היה... אשר תותירו, אתם יודעים מה קורה לאשר תותירו? זה דבר פשוט, אתם יודעים מה קורה לא עלינו כשמשאירים קצת גרורות לא עלינו? שם יעזור וירחם. זה הופך להכי מסוכן, קצת גרורות, קצת. בשביל מה באת? באת להקים פה בית תפילה לכל העמים? אז מה פירוש קצת גרורות? לא באת להקים פה בית תפילה לכל העמים? אז אתה מייצר את זה שיש מערער בדבר. מה אתה רוצה, צדיק? תגדיר הגדרה, לפעמים אין ברירה אלא להגדיר הגדרה, זה נורא פשוט, זה הכי קשה כי זה פשוט. בוא תגדיר. זה מה צריך עכשיו. ובדבר הזה אינכם מאמינים, ההולך לפניכם, בהשם אלוקיכם, ההולך לפניכם בדרך, לתור לכם מקום לחנותכם. אז אומרים, נו אילו היינו חיים בדורות של ניסים, דור ישראל במדבר ראה את השם הולך לפניהם בדרך. כשהיה פקק, אז מלאך השם הלך מלפניהם ונסע אחריהם וארגן את אגד מהצדדים, ואז יצאו כך. ראו את עמוד האש, את עמוד הענן. וכשאתה עומד לפני הכניסה לארץ, המויכין שלך עובד שעות נוספות, ואתה אומר, כן, אבל בוא נהיה ריאלי. מה שאנחנו ראינו בשבועיים האחרונים, זה ריאלי? מה ריאלי? למה יש מערער בדבר? כי אני יודע לדבר יפה. אני מדבר עכשיו עליי בגוף ראשון. אבל איפה הברירות הזאת? איפה הפשטות? איפה בדבר הזה אינכם מאמינים? ההולך לפניכם בדרך, זה לא סיפור על דורות עבור, זה לא כועסו חכמנו. אתם הייתם שם. לחנותכם באש לילה, לראותכם בדרך אשר תלכו בה, בענן יומם, אתם זוכרים? אתם באמת חושבים שככה העולם מובנה? כלומר, גם במיקרונזיה יש עמוד ענן ביום ובלילה אש וזה... אתם חושבים שזה המבנה בגלל מזג האוויר? אתם לא רואים שכל המציאות היא אמונה שהוא ההולך לפניכם בדרך, לחנותכם? וישמע השם את כל דבריכם ויקצוף וישבע לאמור אם יראה איש באנשים האלה הדור הרע הזה את הארץ הטובה אשר נשבעתי לתת לאבותיכם. ולאט לאט משה הולך להגיד את הדבר הכי קשה של אדם שעושה חשבון נפש. זולתי כלב בן יפונה הוא יראה נא ולא אתן את הארץ אשר דרך בה ולבניו יען אשר מילא אחרי השם. אתם יודעים מה זה מילא אחרי השם? אומר רש"י, מילא את ליבו. אתם יודעים מה זה מילא אחרי השם? אין הרהורים, אין בירורים, אין בלבולים, מילא אחרי השם. רש"י אומר את זה בפרשת שלח, כי מילא אחריי, מילא את ליבו. כלב בן יפונה, זוכרים את השם שלו? כלב, כולו לב, כל הלב בן יפונה, הכל מפונה, כמו צינטור. מפנים את הלב, הכל מפונה, וכל מה שיש זה אמונה גמורה. אבל יש עצת מרגלי, סברות, מוחין, אולי, מהצד הזה, מהצד ההוא, זה לא העיתוי. אפשר, מחר, הפסקה, שוקו, אתמול, יש כל מיני בירורים. הבנתי הכל. אז אני הולך להשתתח על קברי אבות בחברון. אמרתי לכם פעם החסידים אומרים, כי כשאתה משתתח אתה מגיע לצורה היחידה שבה סוף סוף אתה זוכר שהמויכין שלך והכף רגל שלך זה אותו גובה. אז אתה הולך להשתתח כדי להיזכר בצורה הנכונה. ועכשיו תשמעו לאן זה הולך. זולתי כלב בן יפונה הוא יראנה יען אשר מילא אחרי השם. זה נורא קשה להגיד את הפסוקים האלה. גם בי תנף השם בגללכם לאמור, גם אתה לא תבוא שם. תמיד תמאתי לעצמי, זה למשה, תשמע חנן, תמיד תמאתי לעצמי, למה החליט משה להתחיל את ספר דברים דווקא בסיפור המרגלים? תקשיבו, רגע, שנייה, תקשיבו איזה מוסר אדיר. ספר דברים הוא ספר התוכחות. משה רבינו מתחיל בתוכחה שבה הוא מוכיח את עצמו. זה לא יאמן. אחר כך נדבר על העגל, אחר כך נדבר על ה... כולם שואלים איפה הסדר הכרונולוגי? זה פשוט מדהים.
לא הסדר, הסיבה שהוא מתעלף בו היא מסוימת.
מה היא?
זה שהוא מכה את עצור.
יפה.
ופה הוא מדבר, התעלף בגללכם.
בגלל חטא המרגלים, זאת אומרת שגילינו תגלית חדשה ישנה שהסיבה היא חטא המרגלים. נכון? מפורש בפסוק. אתה שואל איך, קודם כל זו שאלה טובה, זו שאלה מצוינת, כל המפרשים גם שאלו אותה, היא שאלה יפה מאוד, אבל זה כתוב מפורש, מסכים. זה כתוב, אין מה לעשות עם מה שכתוב, זה כתוב גם אצלך בדפוס, נכון? אני יודע, אבל קודם כל כתוב. כל זה, אני יודע, רגע, כתוב. זה מוסכם. הברבנל אומר, יש פה הרבה הסברים, הברבנל אומר דבר הכי מופלא שיש. הברבנל אומר שבספר דברים בא משה רבנו לגלות שתי תגליות מהמטבחון. אהרון, זה יופיע בפרשת עקב, רצה הקדוש ברוך הוא אחרי חטא העגל לגזור את דינו. אני רצה הקדוש ברוך הוא אחרי חטא המרגלים לגזור את דיני. ואז אמר הקדוש ברוך הוא, נשאיר את זה ונראה אם יש עוד דבר אחד. ובמי מריבה הוכרע העניין. כך לומד האברבנל במי מריבה. ופה על הפסוק. האברבנל פה בדברים בפרק א'. גבל. אבל הפסוק כתוב, גם בי התענף השם, וכתוב על מה? בגללכם. רש"י אולי מנסה איכשהו לשכך את העניין בגלולה אחרת. הוא אומר, התענף נתמלא רוגז. זאת אומרת, לא הכריע את הדין, אבל ממש התמלא רוגז. זו הייתה נזיפה חבל על הזמן. רש"י כשאמר נתמלא רוגז, זה היופי של רש"י, עשה המון רוגז, אבל הוריד את העניין. התענף זה לא גמר את הדין, אלא נתמלא רוגז. לכן זה לא כתוב. אם הדברים, אגב, קודם כל מבחינת קודם כל מבחינת העמידות, אתם תופסים על מה אנחנו מדברים? משה רבינו מביא בספר דברים תוכחות כל הדרך. הוא פותח בסיפור המרגלים כי הוא בא לחדש שהוא בתוך הסיפור. כי מה היה החטא, הוא אומר עכשיו? לא מה אמרו עשרה המרגלים, הם מתו. אלא איפה אנחנו באמונה? האם אנחנו מצליחים להיות מאמינים בהשם אלוקינו? זה הכל. איך הוא אמר לנו בפרשת שלח? והתחזקתם. ראינו כבר כמה פעמים שם בפרשה הזאת. כל מה שהוא אמר למרגלים הם עשו. תעברו ותראו, הם לא חרגו מדבר אחד. הכל הם עשו. עלו זה בנגב, ועליתם את ההר, וראיתם את הארץ, הכל הם עשו. רק דבר אחד הם לא עשו. הוא אמר להם, והתחזקתם, ולקחתם מפרי הארץ. התפקיד שלכם זה להתחזק. ואנחנו כל כך לא מבינים את זה, שלנו נדמה כשלומדים את הפסוק והתחזקתם, שאפילו לא שמים לב אליו, שזה אני יודע מה, תתחזקו, בשביל סוודרים אם יהיה קר, או... שיהיה לכם כן, שיהיה טוב, שמו שיחה, שמוזיקה טובה, ככה, שניגון, ניגון טוב, קוגל תאכלו בזמן. והתחזקתם, זו המגמה בכלל של שליחת המרגלים, למה משה הסכים? כי מלכתחילה הוא אמר, כמשל של המוכר, מי בכלל ירצה לבדוק את הקדילק? אלא מה יצרו של האדם, ויהודי על אחת כמה וכמה, רוצה לבדוק את הפשט. באיזה לשון הם מדברים? זה פילי פלאות השאלות. מה הם מדברים? איזה שפה? זה מאוד מעניין. כי אנחנו בטח נצטרך הרי לשלוח מודיעין גם, אז צריך להסתרעב. אבל אני אמרתי לכם שאני מכניס אתכם. תדברו איתם יידיש, אני יודע מה, תדברו את איסור, תזוזו, מה השאלות האלה בכלל? זה מופלא. ואז הוא מסיים, גם בי תנף השם בגללכם לאמור, גם אתה לא תבוא שם, נו, יהושע בן נון העומד לפניך, הוא יבוא שם, אותו חזה, כי הוא ינחילנה את ישראל, תראו מה זה פשוטו של מקרא ברשי. אתם יודעים מה הוא רוצה להגיד פה עכשיו? לכן אני פתחתי את כל ספר דברים בסיפור הזה, כי קודם כל תדעו לכם, יהושע ממשיך אותי. אז אני רוצה להסביר לכולכם למה יהושע ממשיך אותי. יהושע ממשיך אותי כי אני בחטא המרגלים התמלאו עליי רוגז. חנן, הם ודאי שאלו מה? הרי מי מריבה זה היה, אנחנו זוכרים, זה ראש חודש ניסן האחרון. בטח אתה לא נכנס בגלל מי מריבה. ואז הוא אומר להם, אני יודע שזה מה שאתם שואלים, זו לא השאלה שלנו פה היום, בתשע"ד. והם שאלו אותו שם, הוא אומר, רבותיי, אני רוצה לספר לכם סיפור, אתם עוד לא הייתם בעולם הזה לפני 40 שנה. אז תדעו לכם שמה שיהושע יזכה להחליף אותי, זה כי הוא לא נפל בחטא הזה. יהושע בן נון, ואיך אני צריך לעשות את זה? תשמעו עוד פעם את המילים. מה הוא אמר למרגלים לעשות? מה הוא אמר למרגלים? מה הייתה מילת הקוד למרגלים? נו, התחזקתם. נו, נו, תסתכלו בפסוק למתחת. יהושע בן נון העומד לפניך, הוא יבוא שם, נו! אותו חזק! תמשיך להתפלל עליו! להיות פה בארץ יום אחד צריך להיות חזק! אותו חזק! כי הוא ינחילנה את ישראל. אותו חזק. לטפיכם.
מה הטענה על משה?
של משה על עצמו. הטענה על משה? אני אמרתי לך לא לשלוח בכלל, אל תקבל את ההצעה. טעות במנהיגות. אני אמרתי לך בכלל לא לקבל את ההצעה, אם ביקשו לשלוח, תגיד להם לא. ויתב בעיניי ולא בעיני המקום. ויתב בעיניי ולא בעיני המקום. רש"י אומר את זה גם פה, וגם בפרשת שלח, בהתחלה. שיקול דעת. זה לא החטא עצמו. זה רק שיקול דעת. לפי מדרגתו של משה, זה רק שיקול דעת. ממה נבע שיקול דעת של משה? פשוט, אני מדבר בפשט, לא בהבנות עמוקות, בחסידות מה רצו המרגלים ומה רצו, בפשט. אבל שיקול דעת, הייתי צריך לקחת אתכם למקום שהוא רק אמונה. לכן הוא לוקח על עצמו את זה. הוא מגלה את התגלית גם בהתענף, לא ראינו שבתורה זה כתוב. אצל אהרון, בשונה ממה שאמרנו בשם האברבנל, אצל אהרון, הקודש ברוך הוא אומר על אהרון. אבל אצל משה לא ראינו אף פעם שהקודש ברוך הוא אומר. משה מגלה את זה בעצמו. לרגע אני לוקח הצידה, ככה יכולים להוכיח. אם אתה לוקח את הכל עליך, ואתה יודע איפה אתה, ואת זה אתה מספר, עכשיו אתה יכול לבוא לתוכך. זה סתם הערה מידותית שקשה בכלל לתפוס אותה. זה מסביר לכולם מה עושה פתיחת כל הספר הזה בסיפור המרגלים. ולעניות דעתי, לכן מופיע פה כל עניין שרי אלפים, שרי מאות ושרי עשרות. רש"י אומר ששרי אלפים, שרי מאות רק במילה אחת, כי פשוט דילגנו על זה ושזה לא יישאר באוויר, אבל אני לא אומר את זה. רש"י אומר, אתם באתם אליי ואמרתם לי, יבוא לכם אנשים חכמים ונבונים וידועים. גם זה הפוך ממה שאנחנו יודעים בפרשת יתרו. בפרשת יתרו מי הציע את ההצעה? יתרו. אז משה הופך הכל. בפרשת יתרו, יתרו מציע את ההצעה, נכון? ומשה מקבל. בפרשת דברים, אתם מציעים. אתם אומרים לי, הבו לכם. נכון? הבו לכם אנשים, איכה אשא לבדי, הבו לכם אנשים, הזמינו עצמכם לדבר. סליחה, אני אומר לכם, הבו לכם אנשים חכמים ונבונים וידועים. אני בא אליכם ומציע לכם את זה, הוא לוקח את זה על עצמו. עכשיו תשמעו מה אומר רשי. הוא אומר כך, ותענו אותי, פסוק י' ד', רק את זה רשי ובזה נעמוד, כי מאוחר. ותענו אותי, תראו את רשי בפסוק י' ד', מדהים. ותענו אותי ותאמרו, תסתכלו, חלטתם את הדבר להנאתכם. היה לכם להשיב, רבינו משה, ממי נאה ללמוד, ממך או מתלמידך? כשאני אמרתי לכם, אבו לכם אנשים חכמים ונבונים וידועים, אתם יודעים למה ציפיתי שתגידו? מה פתאום? זה כמו, זה כמו מחנך שמשוכנע שהוא אהוב, מנהיג. הוא אומר, אתם יודעים מה? בוא נביא מישהו מבחוץ. והוא מחכה שכל הם יגידו לא! ואז הם אומרים, בוא! מה שנקרא, ייבשתם אותי לגמרי. ותענו ותאמרו, טוב הדבר אשר דיברת לעשות. אתם תופסים את הנקודה? לא הייתם צריכים לומר, ממי נאה ללמוד? ממך או מתלמידך? ממך שנצטערת עליה? אלא ידעתי מחשבותיכם שהייתם אומרים, עכשיו התמנו עלינו דיינים הרבה. תשמעו טוב. התמנו עלינו דיינים הרבה, אם אין מכירים אותו, אנו מביאים לו דורון, והוא נושא לנו פנים. עכשיו יש מערכות, במערכות אפשר להסתדר. משה רבינו הכניס בסוגריים את סיפור שרי אלפים, שרי מאות ושרי עשרות כדי להגיד, ואני טעיתי. אני הרי בשרי האלפים ושרי המאות ושרי העשרות שהיו לפני המרגלים, כבר הייתי צריך להבין שאתם כן הלכתם על ההצעה הזאת. זאת אומרת, הייתי צריך לשמוע למה שהקדוש ברוך הוא אומר, ולא להעמיד אתכם לפני האופציה הזאת. כי זה קשה. ואילו לא היו שולחים מרגלים, לא היו צריכים נכלי זין. ואני לוקח עליי את מה שאני לוקח עליי, גם בי התענף. לא את עצם העניין, עצם העניין הוא ולא אביתם. אני זוכר משהו שכן אביתם. נורא אביתם שרי אלפים, שרי מאות ושרי עשרות. זה דווקא כן אביתם. ולארץ ישראל לא ממש אביתם. וזה גם הגיע לבשנאת השם אותנו, הוא שונא אותנו, אנחנו שונאים, אי אפשר להגיד. לאוילום, תיקרא הפרשה הזאת, בשבת, חזון לפני תשעה באב. אולי? למה? חורב. חורב. יפה. יפה, רעיון שצריך לחשוב לו. יפה מאוד. יפה מאוד. ממש תורה הוא שלא מממשים אותה, שלא מקיימים אותה. טוב, אז ואידך פירושה, זה צריך רק להמשיך. צריך לחיות עם הזמן. מחר צריך ללמוד רביעי. בעזרת השם. בעזרת השם. ואז נהיה אקטואלים. אז נדע את החדשות. אז... בעיקר אז נדע מה לעשות עם החדשות.